יש סיפור, שמעתי פעם סיפור על אלמנה שהיה לה דין, טבע אותה אחד מראשי הקהל וטבע אותה בפני בית דין העליון של אותו עיר ולא מדובר פה על עורכי דין וכל מיני טענות, אלמנה רצתה את הטענות שלה וראש הקהל שם שטבע אותה לדין רצה את הטענות שלו והדין שמע את הטענות, הדיין שמע את הטענות, אב בית דין שמע את הטענות, ואחרי זה אמר שהוא צריך קצת לחשוב על זה. נכנס ככה לחדר פנימי, הסתכל בספרים, התבונן, לראות ככה בדקות פנימית, הצדק עם מי, והיה נראה לו לפסוק את הדין שהאלמנה טועה, והיא צריכה לשלם. הסתכל עוד פעם וזה, והיה די ודאי לו שזה ככה. יצא החוצה ופסק דין. אלמנה חייבת לשלם, זוכה התובע במשפט. אלמנה היה לה צער גדול בפסק הזה, והיא הלכה לאדמור שהיה שם בעיר. ביקשה לדבר איתו, ונכנסה, ובצער רב, סיפרה לו את הסיפור, וכמה היא מצטערת, וכמה כואב לה. ואדמור אמר לה שהוא מבקש ממנה שתלך לדיין, ותמסור לו משמו שהוא מבקש שיעיין בדין עוד פעם. וכן היא עשתה, הלכה לאדמור, לדיין, ובשם האדמור היא ביקשה שהאדמור ביקש שתעיין בדין עוד פעם. והדיין הסתכל ככה, טוב, אם האדמור ביקש, אז ישמע בקולו. ובאמת עיין בדין עוד פעם. ובאמת הוא מצא איזה תז. מכירים את התז? שמעתם עליו. מה? כן, אחד מנושאי הכלים של השולחן ערוך. זה תז, שכשמדקדקים בתז, רואים בבירור, שבעצם הצדק עם האישה וצריכים לפסוק לטובתה. הדיין באמת פסק לטובתה, קרא לתור ראש הקהל, הסביר לו שהוא טעה בדין, ושיחזיר את הכסף, ושהדין תורה, הדין אמת, זה שהיא צודקת את האישה. אחרי זה ניגש אותו דיין לאותו אדמור, אמר לו, תגיד לי, מה, זה רוח הקודש פה? איך אתה... ידעת משם, מהחדר שלך, ששכחתי להסתכל בתז, איך אתה, איך ידעת? מה הסיפור? ואמר לו, אדמור, תשמע, זה לא עניין של רוח הקודש. זה... יש פה עניין שהתורה, שעושים ביקור דין תורה, אז גם אם אדם בא, אף אדם לא אוהב להפסיד, וגם אם הוא מצטער קצת בהפסד, בדרך כלל הצער הוא צער חיצוני. על אובדן הכסף וכל מיני רצונות חיצוניים שלא מתממשים. אבל יש איזושהי הסכמה פנימית, הנשמה שמחה שמנעו ממנה גזל, שדין תורה אמיתי יצא לאור. ולכן, עם הצער החיצוני, יש איזושהי השלמה פנימית ושמחה פנימית. ואצל האישה הזאת גיליתי שיש לה צער פנימי. היא באה, הצטערה מאוד, צער עצום. והצער הזה, זה לא רק היה נראה לי צער חיצוני, אלא זה היה באמת נראה לי שזה בא ממקום מאוד מאוד פנימי. זאת אומרת, אם באמת יש צער כל כך פנימי, יש סיכוי מסוים שהיה פה עיוות הדין, וזה לא באמת, התורה לא יצאה אל האור, ולכן ביקשתי ממך לעיין מחדש. לא ידעתי שבתא הזו הסתכלת או לא, אבל עצם זה, שזית את הצער העמוק, אמרתי, מהתורה האמיתית, לא אמור לצאת כזה צער עמוק. הצער החיצוני קורה, אבל השמחה הפנימית שקיימת שם היא מבטלת את הצער הפנימי הזה, את הצער החיצוני. אז באמת, אם מבינים לעומק את המסר של הסיפור הזה, מה המסר שלו בעצם? שתורה אמיתית היא משמחת. היא מתאימה לאדם, היא גורמת לאושר פנימי. אתם זוכרים, סיפרתי להרבה, אולי בשיר אחד השירים הקודמים, וכל מיני זה, סיפרתי את הסיפור על הבחור מהפסטיבל שם, שהגיע אליי ב-12:15 בלילה, שישבתי שם ליד השלט שכתוב שם, אתה מוזמן לשאול שאלה אחת ביהדות, מתיישב לידי, ומה הוא שואל? תגיד לי, הדתיים הם כולם שמחים? אז אמרתי לו, תשמע, הדתיים זה בני אדם, גם הם לפעמים קצת עצובים. אבל דעת באופן כללי נותנת לך פתח למקומות יותר עמוקים ושלימות יותר עמוקה, ולכן זה גם גורם לאושר הרבה יותר עמוק. ואז הוא, מה שטוב בכאלה שקוראים עצמם חילונים, שהם לפעמים שואלים את השאלות הכי דוגרי בלי עקבות, אז הוא ישר בלי להתבלבל שואל, רגע, מה זה? אני חשבתי פעם לחזור בתשובה, פתאום ראיתי את כל האיסורים האלה, וואי, מה זה איסורים, וגם מה? אסור בנות? איך אפשר? איך אתה יכול להגיד לי שזה שמח? אסור, איך אפשר? ואז באמת התחלנו שם תהליך שלם איתו, שקודם כל להבין שהאיסורים האלה הם לא באו לרעתנו. הכל התחיל מזה שהשם רצה להיטיב, ומרצון השם להיטיב מתחיל לכל העולם. וכל האיסורים האלה זה לא לרעתנו, זה לטובתנו. ואין דבר שהוא אסור לנו לגמרי. אתה אומר אסור בנות, זה לא נכון. יש לנו מצווה. אין תענוג בעולם שאנחנו אסורים בו לחלוטין. בדיוק הפוך, השם רצה שנתענג מהמצווה הראשונה שדיברנו עליה באחד השיעורים הקודמים. ויצב השם אלוקים את האדם, מה הוא ציווה אותו, מה הייתה המצווה הראשונה שהוא קיבל? לא. מכל עץ הגן אכול תאכל. יאללה, רוץ תאכל. תהנה מהעצים. עשיתי לך תענוג, הכנתי לך תענוג מיוחד בתוך העצים. רוץ תאכל. יש עץ אחד, שם אסור. וגם זה אומרים חזל שזה רק לכמה שעות. יש גבול מסוים ששם אסור. ומעבר לגבול הזה, זה לא רק מותר, זה מצווה עליך. אני מצווה עליך שתתענג. מה אני רוצה? השם רוצה להיטיב. אז הוא מצווה עלינו להתענג. אלא מה? למה הוא סר עלינו לפעמים? כי הוא לא רוצה שנתענג לפני הזמן, שהעונג הוא לא יהיה שלם. עכשיו, בייחוד באותו יצר שמושך בנים לבנות, יש בזה הרבה בלבול. אנשים חושבים שמה שהם רוצים זה רק את היצר החיצוני. באמת מה שקיים שם באמת זה רבדים, רבדים, רבדים של רצונות. יש יצר חיצוני שרוצה שלגוף יהיה נעים. יש ממד אחד יותר פנימי שהנפש באה ואומרת, אני רוצה לאהוב. מה זה לאהוב? אני רוצה לתת למישהו, כולם מחפשים אהבה. כולם רוצים להגיע אותו ממד שאני באמת מוצא, שאני לא רק אגואיסט רוצה רק לעצמי, אני גם רוצה לאהוב, לתת. כן, אנחנו אומרים, ילד בגן אוהב ילדה, אז אם יש לו קוביית שוקולד, למרות שהוא מאוד מאוד אוהב שוקולד, הוא יביא את זה. לא, למה הוא יביא לה? הוא אוהב אותה, הוא רוצה לתת. זה שהוא ממד יותר פנימי, דרך אגב את הממד הזה, זה לא קשור דתיים, לא דתיים. איך היה, סיפרתי במילואים, פגשתי איזה בחור אחד, שהוא כל היום היה מתעדר, שהוא כל היום נמצא, וכל יום יש לו איזה מישהי אחרת, ולא יודע מה, סיפורים. נגיד שהם נכונים, פתאום יום אחד הוא מתחתן. גיל 27 כזה הוא מתחתן, שאלתי לו מה קרה? זה אומר לי, תשמע, גיליתי שאני לא רק כלב. מה הוא התכוון להגיד לי? עד היום חוויתי חזק את היצרים, יצרים, אבל יום אחד קמתי, הרגשתי שאני בודד, הרגשתי שאני רוצה לאהוב, שאני רוצה לתת מעצמי, וגיליתי שאני בודד. שעד היום נתתי פורקן רק למה? רק ליצר חיצוני. ואחרי זה זה למעלה למעלה, אז אמרנו, יש רצון לתת, יש רוב יותר פנימי שבו אתה רוצה למשוך נשמות קדושות, ויש רובד יותר פנימי שאתה רוצה לעשות ייחודים עליונים, ויש רובד יותר פנימי שבו אתה רוצה להמשיך את רצון השם להיטיב, השם רצון להיטיב בבריאה, ורוצים שהשם רוצה שהעולם הזה ימשיך. אז יש לך גם כן רצון שהעולם הזה ימשיך, אפילו לרשע גמור, יש לו איזה יצר כזה שרוצה שהעולם ימשיך. מלא הוא לא גורם לטובה להגיע לעולם, אבל לפחות שהבן שלו יביא את הטובה לעולם. זאת אומרת, הוא בעצמו, אם הוא לא קלקל יותר מדי, לפחות יש לו יצר להמשיך את העולם. שזה בא מתוך רצון השם להיטיב, מתוך רצונו להמשיך את רצון השם להיטיב. עכשיו, מה קורה? דווקא בדבר הזה, ככה אני מסביר אותו בחור שבא לשאול אותי. אתה מבין, יש שם מסכת שלמה של רצונות, ואתה בא ונותן פורקן רק לרצון החיצוני. מה מרגישים אחרי זה? ריק, ריקנות. מה זה ריקנות אותי? נכון. ריקנות זה אומר כל הרצונות הפנימיים שהיא לא קיבלו מענה. שתי דברים קוראים שם, ריקנות ודיכאון. מאיפה מגיע הדיכאון? מה? אז ריקנות מגיע מזה שיש לי רצון פנימי שלא נענה. דיכאון, אמרנו שהוא מגיע מקטרוג המלאכים. מה זה קטרוג המלאכים? כתוב שלפני שנברא האדם, היה כת של מלאכים שאמרה, מה אנוש כי תזכרנו ואדם כי תפקדנו, אל תברא אותו בכלל, הוא כולו מלא יצרים ושקרים ותאוות, חבל לברא אותו בכלל. למה לברא אדם? מיותר בעולם. כן, כתוב שכשמשה הלך להוריד תורה מהר סיני, אז כתוב שהוא עלה לשמיים, אז המלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? אז אמרו לו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, לקבל תורה הוא בא. מה אמרו לו המלאכים? תנה אותך לשמיים, את התורה תשאיר בשמיים. אם התורה הייתה נשארת בשמיים, מה היה קורה? דיברנו על זה פעם. מה היה קורה אם התורה הייתה נשארת בשמיים?
לא היה עולם.
לא היה עולם! כל המציאות, איזה משמעות יש לת לעולם בלי תורה? אם המלאכים היו מצליחים בקטרוג, לא היה עולם. לכן, זה אותו קטרוג עצמו, שאומר, בשביל מה לברוא את העולם הזה? למה לרדת שם כל כך למטה? הקדוש ברוך הוא, דרך אגב, זה גם הגויים אומרים, ואומרים, תנה אותך לשמיים. שם למעלה, תשלוט שם בשמיים, ופה בארץ, עזוב אותך. מה לך הקדוש ברוך הוא? אנחנו אומרים, המקביעי לשבת... המשפילי לראות בשמיים ובארץ. הקדוש ברוך הוא כל כך גבוה שהוא צריך להשפיל את עצמו עד שהוא רואה את השמיים ואת הארץ. שמיים ואת הארץ זה בכלל לא, את הקדוש ברוך הוא זה בכלל לא הפרש. הוא כל כך גבוה עד שהוא יורד גם לשמיים וגם לארץ. הוא כל כך גבוה יכול לראות עד הנמוך. גם את השמיים ואת הארץ אצלו זה כמעט יותר בלתי הפרש. מקביעי לשבת, מקביעי, הוא מגיע למעלה. עד אין קץ, ולמטה עד אין תכלית. זה היה הקדוש ברוך הוא. ומי שלא מבין את זה, הגויים, המלאכים, מקטרגים. והקטרוג המלאכי הזה, הוא גם קיים אצל כל אדם. ברגע שאדם חווה על עצמו, אני כל כולי רק יצרים, אז הוא נכנס לדיכאון. יש אנשים שאוהבים להיות בדיכאון. משרה להם את המוזה, כותבים שירים יפים. אבל באמת, יהודי, אדם שהוא בדיכאון, לאיפה הוא מגיע? מקסימום הוא מגיע לנביאתו מקטרוג המלאכים. הוא לא מגיע לחיות האמיתית שלו. נחזור לענייננו. עוד דבר אחד על הדיכאון. אם בעל הדיכאון המתבונן בדיכאון, מה היום גדל עצמו? דרך אגב, זה לא קורה. מי שיש לו דיכאון לא מתבונן בעצמו. כי הדיכאון גורם להתבוננות. אבל אם הוא היה כן מתבונן בעצמו, מה היום גלה על עצמו? הוא היום גלה כמה הנשמה שלו קדושה. כי למה מפריע לך להיות בעל יצרים? למה נראה לך של מי שיש לו רק יצרים אז אין לו מקום? למה הזלזול הפנימי הזה בעצמך? כי יש לך איזושהי נקודה פנימית שיודעת שאתה קדוש, עצום ונשגב. בגלל זה, כשאתה חושב שאתה כולך רק יצרים, יש לך דיכאון פנימי. אז אם היית מתבונן בדיכאון עצמו, היית מגלה כמה אתה קדוש. לצערנו, בעלי הדיכאון לא מתבוננים. בכל מקרה, ככה אני אתאר לאותו זה, ואז הוא מתחיל לספר לי את הסיפור שלו. הוא מספר את זה בשתי דקות. הוא מספר, תשמע, אני ביום הראשון של הפסטיבל, כל היום הייתי עם כל מיני בחורות וזה. הייתי בטוח שיהיה לי מה זה כיף. קנתי בבוקר, הייתי בדיכאון, הרגשתי ריקנות, היה לי מה זה רע, רע מבפנים. אז בא איזה חבר, יצא לי סמים, לקחתי את זה סם, עזר לי לכמה שעות. אחרי זה נגמר הסם, עוד פעם בדיכאון. זה פלסטר חיצוני, זה לא עוזר באמת. אז בא איזה מישהו עכשיו יצא לי עוד מסיבת רץ. קפצתי, 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 תוך כדי קפיצה, וואלה, כמו משוגע. נגמר לי לקוח לקפוץ, עזבתי את המסיבה, מה קורה? לא נפטר הדיכאון, פתאום אני עובר אותך, רואה אותך כזה עם חיוך, שמח, פנימית. הייתי חייב לשאול אותך איך עושים את זה. ככה דיברנו. אחרי כמה, אחרי זה הוא עזב, אחרי שעה הוא חוזר עם 20 חבר'ה, אומר, תראה, כל החבר'ה האלה גם בדיכאון, תספר להם את כל מה שסיפרת לי. אמרתי לו, מה אני זה, תספר את מה שסיפרת לי. זה היה... התורה, אז בוא פה באמת יש לנו קודם כל איזשהו... למה אני סיפרתי את כל הדבר הזה? כדי להראות, לפעמים יש לנו איזושהי תפיסה, מה התורה, זה איסורים, איזה מסכנים, אלה שיש להם את התורה, איסור מפה, איסור מכאן, איסור מכאן. אבל אם מתבוננים נכון, אתה רואה שהשם רוצה לענג אותך. השם רוצה בטובתך. וכל מה שהוא אסר עליך זה כדי שלא תיכנס לסבתוכות פנימיות, שתענג איזה חלק ממך וחלק פנימי לא יתענג, ואז תהיה בבעיות, אז הוא עושה קצת איסורים וגידורים, והם למי לטובתך, לא לרעתך. כל מה שהוא ציווה אותנו זה הכל לטובתנו. התורה זה הוראה, זה שמחה, זה טובה.
אתה מסביר את זה לבחור שבת תיכונית בן 18, לדוגמה.
בדיוק כמו שאני מדבר איתכם עכשיו, הנה, במקרה, אני, יש מנטרית עכשיו בחור, ישיבה תיכונית בן 18, הוא שומע אותי, עכשיו הוא הבין אותי. דרך אגב, היה לי כזה...
בן 18 שאני פגשתי,
הוא
אומר,
שמעת, אני
לא חבר,
ואז
זה אני
לא יודע. יש טענה, אני לא יודע אם אני רוצה לגלוש אליה, טענה ידועה, שאומרת, עד שאני לא חווה, אני חייב קודם כל להיות שם, ואז תהיה לי בחירה חופשית. אני חייב, אתה צריכים להעתי. אה, לא פר, אני אף פעם לא הייתי שם. אם אני אהיה שם, אז תהיה לי בחירה חופשית. דרך אגב, זאת הייתה טענת הנחש בגן עדן. מה אמר לה זה? עזבו, כל עוד אתם לא אכלתם מעץ הדעת, אין לכם באמת בחירה חופשית. תאכלו מעץ הדעת, אז תאכלו בחירה חופשית. וזה השקר בהתגלמותו, באופן אמיתי. כי לפני אכילה מעץ הדעת, אז באמת הייתה בחירה חופשית. ליפול או שלעלות? לאכול מעץ הדעת או לא לאכול מעץ הדעת? אחרי שאכל מעץ הדעת, כבר החטא נכנס כל כך עמוק, שעכשיו בעצם נשכללה כמעט לחלוטין הבחירה החופשית. גורשנו לעולם הזה, ועכשיו מה זה קשה לצאת משם? כן, דווקא החוויה האסורה היא קולה אותי בצורה של להגיע עכשיו לבחירה חופשית אמיתית היא כמעט בלתי אפשרי. אדם שלא לקח סם יכול להחליט עכשיו בחירה חופשית, כן לקחת סם, לא לקחת סם, יכול לשקול באמת. לפעמים אחרי שאתה לוקח איזה פריטירת הזיה, כבר אין לך בחירה חופשית. לא כל דבר צריך לחוות בחיים. אם תחווה חוויה שהיא כרגע תכניס אותך לתוכך, אז אתה תהיה קלו שם.
אז
איך
אתה
נותן
מענה?
שום בחירה חופשית.
בן אדם,
ילד, בן אדם, אוקיי, זה כבר פה גלשנו. אנחנו כל מה שהבאנו את זה, הבאנו את זה כדוגמה.
דוגמה תחליף, כאילו. צריך לתת להם תחליף, כאילו. אני אגיד
לך,
שמע,
אתה
יכול
לעשות לסור? אתה יכול להראות להם. תראה, עצם זה, עצם האמירה הזאת, זאת אומרת, ברגע שהוא מבין, אני חושב שזו אמירה מאוד מבריאה, שהקדוש ברוך הוא לא בא נגדי, והאיסורים האלה זה לא באו להגביל אותי, אלא השם הוא לטובתי, והתורה לטובתי, והאיסורים והמצוות הם כולם לטובתי. ברגע שהוא מבין את הדבר הזה, איך אמר לי בחור אחד, שצעיר, שלמדתי אותו לפני חתונה, והסברתי לו את הנקודה הזאת, אמר לי, וואי, אם היו מסבירים לי את זה ככה, היה לי כיף עם השם. לא הייתי הולך למחזות אחרים. לפעמים זה עצמו מספיק, לפעמים צריכים גם תרופות יותר קשות, תלוי ברמת ההשתלטות של היצר, כן.
שם הם
הבינו
איפה השקר
והיצר
הרע מוריד.
יש את
הנקודה הזאת, זה הנקודה
הסופית. הלוואי שזה כזה פשוט היה. אני נראה להם את התל אביבי שנפל לזה, ואז נראה, זה הבין שזה נקודת הסוף. אני לא אוהב לראות להם מאחרים, אני מראה לו מעצמו, אני אראה לו מה קרה לך באמת. תבין את התהליכים שעברו עליך. עם הבחור הזה רק דיברתי איתו, צריכה להבין לו את העקרונות איך זה עובד, ודאום הוא מספר שהוא חווה את זה. עכשיו, אם לא היה מדבר איתי, אז הוא לא היה מבין שהדיכאון שהוא חווה בבוקר, זה קרה לו בגלל שהוא נתן פורקן שם בכל הלילה עם מה שהוא עשה. זה היה לחוד, וזה היה לחוד, ולא היה מבין את ההקשר, והיה ממשיך ליפול לשם, ולשם יותר ויותר. מצד אחד היה מפל התאווה, מצד שני לזיזול פנימי ולדיכאון, ולא מבין שזה אחד תלוי באחד. דיבר איתי, קיבל את התובנה, אז פתאום הוא קיבל איזושהי תובנה חדשה. שמישהו בא להיטיב איתו. זה לא איסורים פה, זה לטובתו הכל. דרך אגב, חזק.
זה שאת תארה פנימית, כי לא כל אחד חוב נופל לרגלות אחד הדברים האלה.
זה לא נכון. זה לא נכון.
זאת אומרת, כל מי שמוד ישמע וזה וזה, הוא משקר אותי?
קודם כל...
אני מעולם החילוני של עולם הרוח, לא בחומר. אחרי, לא הייתי מרגיש דאון עם אחרי זה כל כך, כאילו, אני נהנה, זה כאילו כיף, לא הייתה יכול להגיד, ישמע...
צריכים להיות, תראה, שאלה מה ומי, אני לא יודע מה עשית בעולם החילוני ברוחניות של העולם הרוחני. לא כל דבר שיש בעולם הרוחני זה לא נכון. חילונים וגרמנים ואפילו נאצים היו נושמים, ולא נגיד שאסור לנשום. אז יש דברים שהם עשו שזה באמת נכון. אם שרו איזה שיר טוב ונהנית מהשיר הטוב, לא ודאי שזה היית במשהו רע. דיברנו כרגע עבירה, בפועל יש נקודה פנימית שלא כיפה בעבירה. עבירה, עכשיו, עבירה זה בעצם עברתי על החוקיות הפנימיות שלי, הפנימית שלי. ולכן בעצם כל מערכת האיסורים והמצוות היא לטובתי. חז"ל שידעו לזהות את זה. איך חז"ל בגמרא קוראים לתורה? רחמנה. יפה, שאלתי את המכון הוראה, לא ענו לי, אז פה ענים לי. לא ידעו, לא לומדות גמרא, כל הכבוד של לומדות גמרא. אז בנים שלומדים גמרא, ישר רחמנה. מה זה רחמנה? התורה, התורה נקראת רחמנה. רחמנה זה מלשון, בעברית זה רחמים, והרמית זה בעצם האהובה או האוהבת. זאת אומרת, חז"ל שהבינו את עומק את התורה, אמרו, זה לא איזה צו לצו, קו לקו, פרטי מצוות שבאים לדפוק אותי. הבינו את המגמה הפנימית, הכל מגיע ממגמת ההטבה. תיארנו פה פעם איזה מודל כזה, שהיה רצון השם להיטיב, רצון השם להיטיב הזה, ממנו התחלל מחשבתן של ישראל. הייתה עכשיו בריאה ראשונית שנקראת ישראל. ישראל כל כך אוהבים את השם וכל כך רוצים לממש את רצונו להיטיב, ומבינים שהשם רוצה להיטיב הטבה שלמה, והטבה שלמה צריכה לבוא להם רק בזכות. אחרי שהם עומדים בניסיון, אז אומרים לקדוש ברוך הוא, אוקיי, תמלא את רצונך להיטיב לנו, ותברא בשבילנו עולם, שבעולם הזה תיעלם לנו, ונוכל לחזור אליך מתוך העולם. אחרי הקריאה הזאת, מה השם בורא? מה משלשל את התורה? מה זה התורה? התורה זה בעצם, יש הרבה שמות התורה, סדר העולם, השכל הפשוט, הדבקות בהשם, הטוב השלם. התורה זה בעצם הסדר הזה, המופתי, של מסכת של העלמים שצריכים להיות עכשיו בעולם, ומסכת של סדרים פנימיים של מעשים ומצוות שאפשר לעשות בתוך העולם הזה, שלידם אפשר לאט לאט לזכך את העלם ולהגיע מתוך העולם חזרה לדבקות בטוב המוחלט. מי זה הטוב המוחלט? השם. זאת אומרת, העולם הזה שנברא בכוונה מסתיר, מתוך מגמה שיכול להתקדם ולהגיע לטובה המוחלטת, הדבקות בהשם. אז התורה היא זה התוכנית. התוכנית של כל העולם, וממנה משתלשל העולם. לפני כן בדרך יש תשובה, כן? שאנחנו הולכים ושווים אל השם. ואחרי שיש לי תקרון התשובה, אז נברא לנו עולם, אז יש אסתר. לפני שיש ישראל, תורה ותשובה, אין עולם. יש כמה דברים שקדמו לעולם, כפי שהוא מופיע. אז כל האסתר הזה, הוא הכל מתוכנן מראש על ידי התורה, והתורה זה סדר מדויק של כל האסתרים, וכל מערכת של הגילויים שאנחנו הולכים ומתקרבים ומגלים את השם בתוך העולם. אז מה העולם צועד, הולך וצועד לקראת הטובה השלמה, לקראת הדבקות בהשם, לקראת גילוי התורה בעולם. איך קוראים לזה? גאולה. מה זה גאולה?
לגאול,
לגלות. אנחנו כולנו מחכים לגאולה. מה זה הגאולה? או, גאולה, להופיע את השם בעולם, להופיע תורה בעולם. לגלות את הדבקות בהשם, הדבקות השם שתבוא מתוך העולם הזה.
אבל לכאורה זה נראה שבן אדם שהוא נהנה הוא באמת נהנה, כי התורה אומרת, עד שעשה כמה ככה, אז יש לו עונש. בן אדם שעשה ועוד כמה ככה, הוא יקבל עונש. אז תגיד את עצם העבירה הזו, הוא מעניש את עצמו, הוא לא מודע לעונש. אז למה בנוסף לכך הוא צריך לקבל עוד עונש אם הוא מעניש את עצמו? זאת אומרת, משהו שהוא נהנה, אתה לא רוצה לקבל עונש, הדבר שלא נהנית ממנו.
גם מסכת העונשים, אתה שואל למה יש עונשים בכלל? עונשים אפשר להבין אותם מכמה רמות. אבל באופן כללי, מי שמבין לעומק את התורה, שכל מגמתה היא אוהבת ואהובה, ודאי שהעונשים הם לא לרעתנו. העונשים הם לטובתנו. זה כמו האבא שעכשיו רואה שהבן שלך לעשות את הכביש, אז הוא נותן לו מכה, הוא אומר לו, זה כביש זה מסוכן.
אבל אני כבר הענשתי את עצמי, זה כמו שאני דרס, והרובה שלי נהייתי
לבקור. רגע, אבל עכשיו, זה שהאבא שנותן מכה לילד לפני שרוצה את הכביש, זה לטובתו או לרעתו? מה המגמה? המגמה של המכה זה לטובתו. עכשיו, גם האבא מקווה שיום, שהילד לא תמיד יישאר קטן. יש לנו שתי מצב, יש דבר שנקרא דת הבן ודת האב. והמטרה שדת הבן ודת האב יושבו. זאת אומרת, במצב שהבן קטן, אז באמת, למה הבן לא חוצה עכשיו את הכביש? הוא מפחד ממה? מהמכה מהאבא. למה האבא לא רוצה שהבן יעשה את הכביש? כי הוא יודע שהכביש הוא מסוכן. כשהבן גדל, אז הבן אמור לדעת שמה? שהכביש מסוכן. זאת אומרת, אני עכשיו, אני רוצה, אז גם מגמת העונשים, זה מגמה שעדיין הילד קטן, אז הוא צריך לקבל עונש שהוא לכאורה חיצוני, אבל אם מסתכלים לעומק, אז רואים שהעונשים הם מאוד מאוד פנימיים ועוד מכוונים לכיוון הזה, אבל לכאורה אני במצב שאני קטן, אז העונש כאילו חיצוני לעסק. ככל שהילד גדל, ואנחנו אמורים לא להישאר בירת העונש, אלא לאט לאט לעלות לירת החטא ולירת שמיים, אז אני באמת, יש לנו השוואה בין דעת האב לדעת הבן. אומרים להגיע לאותו מסקנה, מה שאני לא רוצה את זה, זה בדיוק כמו אותה סיבה שהשם לא רוצה שאני יהיה שם. אני מבין שזה הכל לטובתי, לא לרעתי. זה לא איזה מלך עריץ שרוצה את רעתי. רצון שרצה להיטיב איתי, חולל את כל העולם. וחולל את האיסורים האלה. הסתייגות אחת, אני חייב להגיד פה הסתייגות. כל מה שאני אומר עכשיו, זה מתוך התבוננות פנימית, על מגמת התורה, ולא כתנאי, כן? אדם יכול להגיד, אוקיי, אז אני עכשיו מתנה תנאי. מה שלטובתי אני עושה. מה שלא לטובתי ואני לא חווה כתובתי, אני לא עושה. כן, אז זה אמרו חז"ל, שבמשל של התורה, אמרו, אם תיקח את, אחד אמר לחבר שלו, תיקח את כל החיטה, שים אותה במחסן. אחרי כמה ימים הוא שאל אותו, תגיד לי, שמת קו חומתין בתוך המחסן? אמר לו, אם לא שמת, חבל שאלת, כי הכל עכשיו ירכיב. מה הפשט? הקו חומתין מסמל את עירת שמיים. עכשיו, מה זה קו חומתין? רש"י מסביר, קו חומתין זה אדמה מלאכה. אדמה מלאכה אי אפשר לאכול, היא לא טעימה לי. זאת אומרת, אני צריך לקבל על עצמי את התורה כולה. גם שאני יודע שהתורה היא כולה, היא חיטה, והיא בעצם טעימה לי וטובה לי, אני לא עושה אותה רק בגלל שאני מבין שזה טוב לי. אני עושה את התורה, ויש לי עירת שמיים כזאת, שגם מה שבעיניי מצטייר כאדמה מלאכה, גם אותו אני שם שם אצלי. כן? גם אותו אני לוקח. גם את המצוות שכרגע עדיין לא התחברתי אליהם, גם אותם אני עושה. יש לי מגמה פנימית לחפש ולהבין שהכל הכל לטובתי, אבל גם אם עדיין לא השגתי את זה, זה לא תנאי. העליתי גם קו חומתין, וכל החיטה שהיא ודאי לטובתי, אני מוכן לקבל גם את גזרות המלך עליי. וזה תנאי שכל החיטה לא תרכיב. כי אם כל מה שאני מוכן לעשות זה רק מה שאני מבין, זאת אומרת, אני פה עושה הכל רק לטובתי, אני אגואיסט קטן, וכל הסיפור פה ירכיב. ברגע שאני אומר, אני עושה את רצון השם, וזה יבוא לידי ביטוי, וזה שיש אפילו משהו שאני לא מבין, ואף על פי כן אני עושה, יש איזה קו חומתין שם בפנים, זאת אומרת, יש לי יראת שמיים, אז גם כל החיטה תשתמר. כל האלה שאני מבין שלא טובתי, הכל שם ישתמר ולא יפגע בי, וזה לא יבוא מתוך רצון אגואיסטי שלי, אלא הכל ננבע מתוך רצון השם להיטיב. אז זה הסתייגות, ממה שמענו עד עכשיו. זה משל, אני לא יודע אם זה קרה באמת, אבל זה המשל בא להגיד. לא, אנחנו, הנה, אנחנו עכשיו רואים את המשל הזה כדי להגיד לכולנו לכתחילה. מגמת התורה היא ודאי לטובתנו. אבל זה שזה לטובתנו זה לא תנאי שרק אם נבין שלטובתנו אז נעשה אותה. אלא מה? יש לנו גם מצווה אחרת. יש לנו מצווה, איך אומרים, חלק מהמפרשים אומרים על הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב. שזה מי שלא עובד את השם אלוקיו בשמחה ובטוב לבב, זה בעיה. עבודת השם אמורה להיות בשמחה ובטוב לבב. אם לא היית שם, אז מגיע לך אז עונש.
מי שעושה מה שאנחנו עובד עבודה זרה.
שמי?
מי שעושה מה שבא לו בתורה, עובד עבודה זרה.
עובד את עצמו, כן. זה, בוא לא נגיד מילים מפוצצות. עבודה זרה, זה קצת נשמע מפחיד. בשורש זה נכון. בשורש זה נכון. זאת אומרת, השורש של עבודה זרה זה עבודת העצמי, בעצם הוא הופך את עבודת השם שלו לעבודת עצמי. אני עושה מה שנוח לי. אם אני עכשיו עושה את הכל מתוך רצון השם, אבל גם רצון השם אמור להתאים לי. כי זה אותו השם שחולל אותי וברא אותי. זאת אומרת,
מודעות עצמית כזו שבאמת זה מתאים, האם אפשר בכלל להגיע למודעות כזו?
אפשר להתקדם לקראת. אפשר להתקדם. אני הולך ומתקדם לקראת המצב הזה, כשאני יודע שזה אמור להיות ככה, ואני מחפש את הכיוון הזה, אז אני יודע שהדבר הזה אמור לשמח אותי.
מה אמור לשמח אותי? קודם כל נע על ימין, ואחרי זה שמאל, סוחת את בב בשבת, איך אפשר להגיע למודעות לרמה כזאת?
אין שום פרט שהוא מנותק מהמגמה הכללית של התורה. מה שאתה שואל עכשיו, וכאילו אתה אומר, מה, כל הפרטים באמת יש להם משמעות? תשובה? כן. כן, יש סיפור שלם על יהודי שחזר בתשובה, רק בגלל שכשהוא עזב את הכל, אז אבא שלו אמר, תשמע, מצווה אחת תשמור. אז הוא אמר, טוב, אז אני אשים רגל ימין קודם, ונעל אחרי זה רק רגל שמאל, ויקשור את רגל שמאל ורק אחרי זה ימין. אני יודע שזה שלחה כזאת. צחק על אבא שלו, אמר, אתה יודע מה, את זה הדבר היחיד שאני אקפיד. במשך 20 שנה הוא הקפיד על זה, כי הוא הבטיח לאבא שלו שיקפיד על זה. אז הוא עשה גם כיבוד אברים וגם שמירת ההבטחה. אבל במודע הוא הקפיד רק על זה. ואחרי 20 שנה הוא פתאום אמר, איזה מין מצווה משונה הזאת. והוא חקר אותה לעומק, ופתאום גילה, עולם שלמה שמאל וימין וקשר, מה פתאום? הגיע לאיזה רב, הרב הסביר לו, והראה בקבלה הפנימית וזה, פתאום התחיל להבין טעמים של הדבר הזה, ופתאום בזכות זה חזר בתשובה. אין שום פרט שהוא נובע מכלום. כל הפרטים, יש דבר שנקרא בפרשת שמות, בהפטרה, אשכנזים קוראים, פסוק, שאומר, צו לצו, קו לקו, כן? זהר פה, זהר שם. יש איזושהי התייחסות לתורה, ואני אומר, מה זה התורה? מצווה פה, מצווה שם, זה אוסף של פרטים. מי שרואה את התורה כאוסף של פרטים, אז הוא בבעיה. הוא לא מזהה את המגמה. לא מבין מאיפה היא התחילה. הרב קוק, דרך אגב, תולה את הדבר הזה כשורש של כל החילונות, של כל החוצפה דעי כבדת המשיכה. כלומר, היה דור שכבר היה לו איזשהו גדלות נפש, שזיהה את הרצון הפנימי שלו לתקן את כל העולם. כל האיזמים למיניהם, סוציאליזם, קומוניזם, כל אחד, אחד כל הדגלים, אני רוצה שיהיה שוויון, אני רוצה שיהיה חירות, כל אחד הלך עם איזה דגל ורצה לתקן את העולם. ואנשים זיהו בקרבם רצון אמיתי, נשמתי, לתקן את כל העולם, שיהיה טוב לכולם. שאלו לו בית מדרש, מה יש לכם להציע? אז מה אמרו להם? תשמע, בשבת אל תכתוב פרח. מה לא, אומר הרב קוק, שלא השכילו, ההתרשלות גרמה, שלא השכילו לחבר את הפרטים אל הכללים. התורה רוצה לתקן את כל העולם. דרך אגב, היא הדבר היחיד שיכול לתקן את כל העולם. כל אחד שהולך על חירות, שאתה הולך על חירות עד הסוף כידיעה לעליון, מה הבעיה? יש הרבה בעיות. פתאום סמים מותר ורציחות מותר, איפה הגבולות בדיוק? אי אפשר חירות עד הסוף. אתה הולך עם שוויון עד הסוף, אז פתאום איכשהו יוצא לך עריצים מזה. לא יודע איך זה קורה, אבל אי אפשר גם שוויון עד הסוף. כשאתה הולך עם אידיאל כזה, כל אידיאל חלקי, ואתה עושה איתו אידיאל עליון, אתה נופל איתו. מה האידיאל העליון האמיתי? מה האידיאל העליון האמיתי? מה? התורה! התורה! זה האידיאל שאומר, אני אתן לך את המינון הנכון של החירות, של השוויון, בדיוק כל דבר. כמה הוא צריך להיות כדי שבאמת יהיה טוב לכל העולם. התורה זה האידיאל האמיתי. אומר המגיד דובנה, אומר משל, איזה מיליארדר שהגיע לעיר, ואומר לה, הלך לבית מלון שם, לגור בסוויטה, ואומר לו, בלבוי, תביא לי את הפקלח שלי. בלבוי, מביא שם הקרקרה, את כל הפקלח וזה, מגיע, מזיע, היה קשה להביא. ואמר לו, מיליארדר, תשמע, אם זה היה לך קשה, זה לא הפקלח שלי. אני הבאתי פה סך הכל שקית קטנה של מלאי יהלומים, זה הכל. זה מה המשל? הוא אומר, אם קשה לך, אז אתה לא עובד את השם. אם רק קשה לך, אם רק קשה לך, אם יש לך עצב פנימי בעצם, מרירות חיצונית זה חלק מהתנאים של הנפש, צריכים לקבל גם את המרירות החיצונית. אבל זה מי שיודע שמרפאים אותו, אז הוא שמח בזה שמרפאים אותו. אז יש לו שמחה פנימית, שבא רופא, נותן לך תרופה, גם אם היא מראה, אתה שמח בתרופה. אבל אם יש לך איזשהו קושי פנימי, צער פנימי, מה שקורה, אז סימן שאתה לא עובד את השם. אתה עובד את לא נכון. זה לא עבודת השם. עבודת השם הנכונה אמורה להיות עם שמחה. עכשיו, זה לא תנאי. לא שאני אגיד, טוב, אם אני לא שמח, לא עובד. תעבוד. אבל אם אתה לא שמח בעבודה, תדע לך שיש לך מה לתקן. יש לך פה, אתה מחזיק דבר עצום וענק. עכשיו, יש כאלה, כל מיני, הגיע לי איזה בחור, אמר, טוב, אני דתי מבית, אני כבר התרגלתי, ומה הכיף בעבודה? אמרתי לו, תדע לך, אתה צריך לחזור בתשובה? מה, אתה חושב שחזרה בתשובה זה רק לחילונים? כאלה שקוראים לעצמם חילונים בהתחלה? אנחנו אומרים, החזירנו בתשובה שלמה לפניך, בתפילת 18, לפחות על 2400 שנה, מה שתקנו לפני כנסת הגדולה. חילונים זה סך כל 200 שנה, מקסימום. מה, חילונים יכולים לחזור בתשובה?
גם אנחנו.
כולנו צריכים לחזור בתשובה. אחת מהחזרות בתשובה של דתיים, זה שהתרגלתי. התרגלתי לעשות את המצוות, וזה לא טוב לעשות אותם כרגל. לפעמים אתה לא מבין איזה עוצמה יש לך בידיים.
פתאום לכל זה פנימי. אם אנשים יודעים מה היה עומד מאחורי הכל, הכל היה מסתדר. באמת, אנשים, אתה בא אליהם, אנשים חילונים, אתה אומר, אסור זה, אסור זה, אסור זה, אסור זה, לא מבינים מה אתה רוצה מהחיים שלהם. אם תיתן את הטעם, מי שבדבר, פנימי, אז זה נותן חיות למעשה, זה עולם אחר מאשר הגילוי של הדברים,
אני מסכים שחלק מהפתרון זה גם לימוד פנימיות, אבל הפתרון המלא זה מה שאמר הרב קוק, ההתרשלות גרמה שלא השכילו לחבר את הפרטים אל הכללים. זאת אומרת, החיבור הזה, החיבור בין איך אותו אידיאל עליון, איך הטוב המוחלט אמור להופיע, וכל פרט קטן שלקשור תנה לככה הוא קשור להטבה השלמה של העולם, זה הפתרון האמיתי.
אבל איך אתה מסביר את זה לאדם שהוא, איך אומרים, שקוע, אבל מאוד מאוד שקוע, אתה לא יכול להסביר על זה.
אז אני אגיד לך מה, אני הרבה פעמים רוצה שהם יסבירו לי. אני אגיד לך, חוויה שיש לי בפסטיבלים הרבה פעמים, אני הולך, ואני רואה איזה, קודם כל דבר אמיתי, כל פעם, אני בא נגיד סוכות, אני נותן לולב. אם אני נותן לולב כזה כמו איזה מצוות אנשים מלומדה, אף אחד לא בא לתת לולב. אם אני נכנס לאיזשהו תובנה עמוקה ומתחיל לשמח בנתת הלולב ושמח, הוא נותן לולב בשמחה, פתאום יש תור. תור, כולם רוצים את הלולב גם כן. מה קרה? הוא מישהו שמח, חפשים שמחה, חפשים עושר. יש תור, עכשיו הוא בא, הוא שואל אותי מה מכוונים, אני אומר לו זה משהו, מכוונים, מה לכוון? עכשיו הוא בדיוק יצא מזה כמה תרגילי יוגה ועשה כמה תרגילי מדיטציה וזה, חווה עוצמות, לא יודע מה, נכנס למקום שקט. מקום מאוד מיושב, לא הכל ביוגה ומדיטציה זה לא נכון. כן? כמו שאמרנו שמותר לנשום, למרות שהם נושמים, אז גם מותר לפעמים קצת להתבונן, קצת להשקיט מחשבה. חסידים ראשונים לפני התפילה היו שוהים שעה אחת, זה להיכנס ככה כמו שצריך לתפילה. אז מותר, מותר קצת להיכנס ככה להתכווננות, להשקטה. תפסיק להתרוצץ, אם תתפלל, אם תיטול לולב ותחשוב על המינוס בבנק ועל הסבתא שחולה וכל הזה, אז באמת הלולב יהיה כזה מצוות נשים מלומדה, אולי כמה שרפי מעלה שיודעים מה זה, יתרגשו מזה, אבל בפועל לא יראו שום דבר. אבל אם תתכוון שנייה אחת, תהיה שם שנייה אחת, באמת תיטול לולב. עכשיו הרבה פעמים אני רואה אותו, הוא חיכה בתור, הוא ראה אותי שמח, אבל פשוט אני רואה אותו נוטל לולב, נוטל לולב כזה באיזשהו דבקות וזה, אחרי זה אומר, הרגשתי, חוויתי. התחברתי לאינסוף, יותר עוצמתי מכל המדיטציות שעשיתי עד היום, מה זה? זה משהו, זה אדיר. אני מסתכל עליו ואני מקנא בו. אומר, וואלה, הלוואי הייתי חווה גם כן מה שהוא חווה. אתה אומר, איך אני אסביר לו? אני רוצה שהוא יסביר לי. זה קיים, זה אמיתי, אלא מה? לפעמים אנחנו עושים את המצוות, טוב, יאללה, מה אמרו לך תיטול עולב? אז נותנים עולב בכל מקרה, כי אמרו לנו, נותנים עולב. לפעמים אנחנו לא מבינים משהו בידיי. לא מבינים.
האם באמת כל אדם באמת יודע שהוא משקר את עצמו?
אוקיי.
זאת אומרת, יש באמת שאומרו, בוא נעני הכי טוב.
אתה שואל עכשיו, איך אני מחזיר בתשובה את כל העולם, כולל את האדם החומרי לחלוטין. בוא נגיד לך, תראה, זה קצת סטייה מנושא השיעור, כי נושא השיעור זה עכשיו, יש קורס שנקרא קורס שליחים, ששם מדברים על אנשים שרוצים לחלוק את הטוב שהם חוו אותו עם כמה שיותר אנשים. אבל כלל מפתח, מה שאמרת כרגע. כל עוד תסתכל עליו כחומרי בלבד, וזה יהיה העיניים שלך עליו, לא תוכל להוציא אותו שום דבר. איך אמר לי פעם משל, אחד הרבנים, יום אחד הוא, סיפור אמיתי שהוא משל. אמר לי שיום אחד הוא הלך לקנות שתיל. שתל אותו, הלך למוכר, המוכר הסביר לו זה שתיל, שותנים אותו בדיוק בין השעות כאלה של צל, שעות כאלה של שמש, בדיוק בצד הנכון של הבית, תשקע אותו פעמיים ביום, או פעם אחרי זה בהתחלה, אחרי זה פעם בשבוע, וכולי וכולי, נותן לו הוראות מדויקות, נותן לו את הדשן הזה, עשה את כל ההוראות בדיוק כמו שהמוכר אמר לו. אחרי חודש, הוא רואה שהשתיל כולו יבש. חזר למוכר, אמר לו, תשמע, חתול בזק, מה זה? עשיתי בדיוק מה שאמרת לי, השתיל יבש. אמר לו המוכר, תשמע, תבדוק טוב טוב את השתיל. אם כולו יבש, יכול להיות שבאמת חולה ומת. נביא לך שתיל חדש. אבל אם יש נקודה אחת ירוקה, זה אומר שהשתיל הזה פשוט עובר קצת קשיי הסתגלות של קליטה, אבל הוא חי. ומהנקודה הירוקה הזאת יהיה חיים שלמים. מסתכל, בדק, וראה שיש נקודה אחת קטנה ירוקה. 99% מהשתיל היה יבש כולו. מת, אבל הייתה נקודה אחת ירוקה. ומה זה אומר הנקודה אחת הירוקה הזאת? שהוא חי. שהוא יצמח. דרך אגב, זה היום בציבור ידוע, יש ביטוי שנקרא לרשפב. מה זה לרשפב? זה הגיע מתורה רשפב של רבי נחמן, שאומר, תמצא בו נקודת זכות, ועל זה, ועל זה שתמצא בו נקודת זכות, מעלה אותו באמת לקו זכות. איך זה עובד? כל כולו רשע, מצאתי בו נקודה אחת של קו זכות, אז פתאום אני מעלה אותו כולו לקו זכות. מה? איך זה עובד? איך זה עובד? וזה אומר שברגע שזיהיתי בו נקודה אחת ירוקה, אז דרך הנקודה, מעשה הטוב הזה שהוא עושה, אני מתחבר לזה שבפנים, בפנים יש פה נשמה קדושה שרוצה טוב. אז אני מבין שכל הרשע זה רק תינופת שעליו. אז אפשר ללחוץ לו את התינופת. אבל וזה זה גם תלוי במבט שלי. כשאני מסתכל עליו, אני מזה פה שמולי עומדת נשמה קדושה, ואני מוצא את הזווית, את הנקודה הירוקה שממנה להסתכל על זה, אז בזה אני באמת מעלה אותו לקו זכות. אז זה כלל ראשון, אם אתה רואה את החבר שלך ואתה חושב הוא רק חומרי והוא רק משקר על עצמו, אין סיכוי. אין סיכוי. לא אתה זה שתעזור למצוא אותו טוב. אם תראה בו נקודה טובה ותבין שהנקודה הטובה הזאת היא מורה על מה הוא באמת, זה הסיכוי שלך לעזור לו למצוא משהו טוב. יש ככה, לפעמים באמת אנחנו לא יודעים מה העוצמות שאנחנו מחזיקים ביד. מה זה המצוות האלה? מה גודל העוצמה של כל מצווה? סיפור אחר, יהודי מקריאת גת, לא, הוא היה מגדרה, יהודי מגדרה, שהוא עד גיל 15 גדל בבית דתי, היה דתי, ילד 15 עזב את הכל, 10 שנים היה חי כלא דתי. גיל 25, שנתיים, שלוש אחרי הצבא, הוא נסע להודו. שם הוא אמר, אני מחפש את עצמי. הוא הלך לחפש את עצמו, אמר, אני הולך לעשות את הויפסנה. מה זה ויפסנה? זה מדיטציה 10 ימים של שתיקה. 10 ימים של שתיקה. אמר, אני לא הולך למרכז הבינלאומי לויפסנה, אני הולך לאיפה ששם זה, אחי, זה הלך לאיזה הר שם, לאיזה אשרם שם, עבודה זרה. הלך, ישב, עכשיו זה שם, זה היה מקום של ויפסנה, שאומרים לך בדיוק מה לעשות, תשב, תעצום את העיניים, תפתח את העיניים וזה, תאכל, אז 6 ימים עשה הכל בסדר, היה ילד טוב. ביום השישי, משהו כזה, ישיבה מזרחית, ושותקים כמובן, עשויים את העיניים, ואז זה מנחיל אותם, אומר להם, טוב, תפתחו את העיניים, פותחים את העיניים, פתאום אומרים ששם להם תפוח. קראים את הסיפור הזה, סיפרתם פעם. אז הוא, ואז אומרים, תאכלו. אז הוא לוקח לתפוח, וכנראה שבשתיקה וזהו, נכנס לאיזשהו מקום פנימי כזה עמוק מתוך ילדותו, מתוך פנימיותו, והוא בירך. אמר, ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך, העולם, בורא, פרי העץ, שם ביס.
ישראל לא מסוגל עליו.
הוא קפץ עליו. מה עשית? עכשיו, בתחילה, בטוח שהוא צועק עליו בגלל שהוא דיבר באמצע. התחיל להתנצל, לא, בטעות, איזה, תן לי הזדמנות, עוד איזה. הוא אומר, לא, אתה חייב לספר לי מה עשית, וחייב לספר, תספר לי מה עשית. אז הוא אומר, לא, למה, מה קרה? מה העניין פה? הוא ראה ששם הוא באקסטזה להבין מה הוא עשה. אז הוא אומר, תשמע, אתה חייב לספר לי מה קרה. הוא אומר לו, מה חייב? תספר לי מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר לו, תשמע, אני כבר 30 שנה חוקר איזה עניין. תפוח שהוא נמצא על העץ, יש לו הילה של חיים. מי שרואה ככה הילות, זה רמה הראשונה של קצת לראות דברים שמעבר. רואה שהילה של חיים. ברגע שכותפים אותו, נגמרת לו הילה של החיים, מתחיל לצבור הילה של מוות, וכשהוא צובר מספיק הילה של מוות, הוא מרכיב. אומר, אני יודע שיש לבן אדם כוח להחזיר את הילה של החיים לפני שהוא אוכל אותו. וזה מה שאני עושה, חלק מכל הויפסנות, וכל מה שאני עושה לכם שתיקה, וזה, אני לוקח ריכוז אנרגיות כדי להחזיר משהו מהילה של החיות לתוך התפוח. עכשיו, אני לא יודע מה עשית, אתה החזיר את התפוח, עשית איזה משהו, פתאום חזרה העילה של החיים, כמו שהוא רק התחיל להיווצר, ואני, כמו שיש בניצן. תספר לי מה עשית. הוא שומע את זה, בוכה. תחיל לספר לו שהוא יהודי, ושהוא בירך. ולמה הוא בוכה? הוא כבר זרק את זה מזמן, היה בטוח, יש לו איזה משהו ברר ביד, כלום. בוכה. הוא לא יודע מה יש לו ביד. הוא התחיל להסביר לו, תשמע, בירחתי וזה, הוא התחיל לשאול אותו שאלות, בשביל הוא אומר, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני 10 שנים לא בעסק לפחות, אין לי תשובות. תלך לבית היהודי פה ושאל אותם. בסוף הלכו ביחד לבית היהודי, אז הבית הזה מהבית היהודי אומר לו, מה? הבחור אחד מגדרה.
לא,
מי זה החור? הוא היהודי והמאסטר הזה, הלכו שניהם לבית היהודי, אז זה מהבית היהודי אומר לו, מה עשית? הוא גוי, מה הבאת אותו לפה? אז הוא שאל את הרב שלו, שזה... אז הרב שלו אמר לו, טוב, תשמע, אם הוא גוי, אז לא מושכים אותם, ואם הוא רוצה ומתעניין, אז לא נדחה אותם לגמרי, אולי הוא נשמע כזה שצריך להיות גר, אז אפשר לענות לו תשובות. אבל לא כל סיפור חייב להיגמר בסוף טוב, האמת אני לא יודע, לא יודע.
אני בטוח שאם אני ישראלי טס לעוד עם כל שמות השם, אני אפשר להיות שם בודה.
יכול להיות, יכול להיות, לא רואה בזה אידיאל גדול.
לא יודע,
ביטאור.
ברכות,
לא
רואה
מה זה הילות הנכונות. בוא, אברהם אבינו ניסה את הכיוון הזה פעם, והלך אחד-אחד באחד, וקיבל ציווי. זה לא הלך לו, לא הלך לו בסוף. והקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך, ותקים עצמך, תקים גוי, עם, עם שלם, שילך אחרי התורה, הוא זה שיהיה מגדלור לכל העולם. אל תדאג, האור יפוץ בכל העולם. השיטה היא, קודם כל נדע את זה אנחנו. אבל זה הכיוון. לפעמים אנחנו לא יודעים מה יש לנו ביד. לא יודעים את העוצמות. אז דתי שעושה את המצוות כמצוות אנשים מלומדה, יש לו למה לחזור בתשובה. לפחות על השמחה והתעולמה, הוא צריך להתחיל ללמוד מה זה מצוות. אמרתי, רציתי קצת לדבר במצוות, אבל אני רואה שהזמן דוחק. רק רציתי... אני רק רוצה לקרוא אותה, בעצם כל מה שדיברתי עכשיו, רציתי להגיע לפסקה. הפסקה פה, אנחנו בסעיף, אנחנו בפסקה ב', סעיף ג'. סעיף ג' אומר שאחד מהדברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם בספר, שאנחנו אומרים לכתוב כדי לסדר את חובת הלב, תכף נעשה שחזור, זה אני מקריא מבפנים. ג', מה אנחנו צריכים לאמת לנו? במיתת התורה אשר בידינו, מת אדון כל המעשים, מתברך שמו, לרועה נאמן משה רבנו עליו השלום, בגודל קדושתה, ברוממות מעלתה, בהדרת אורה, ובגודל עושרה שמאשרת להוגיה ודורשיה באמת ובתמים, וקדושת מצוותיה והדרן, ואיך שהיא זיו העולם ושלמותו בהכרח, והכרה ברורה בדברים ברורים ומומתים. אז זה סעיף ג', אני מזכיר שזה בעצם חלק מהסעיפים של הספר, שאנחנו אמורים לכתוב כדי לסדר לעצמנו את התובנות שבהם נוכל להגיע לדעת אמת, ובשביל אנחנו רוצים להגיע בדעת אמת, כדי להגיע למצב שהרגשות שלנו שאמורים להתכוון רק על ידי הדעת יגיעו להיות מכוונים ובמלוא העוצמה. כן, יש לנו, ראינו שיש לנו רף מינימום של חובות הלב, אהבת השם ואהבת הרע ויראת השם, שלהגיע לרף מינימום זה לא פשוט. נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעיני חובות הלב, המצוות שהתורה ציוותה על הלב, אלא אם כן עובדים קצת. אז אמרנו, מה יכוון את הרגשות? זה הדעת. ומה יעזור לנו ללחם נגד כל הדעות הקוסביות? אומר לנו הרב קוק, אם נסדר ספר לעצמנו. אז ראינו, הדבר הראשון שראינו שצריכים לסדר, זה להתחיל להבין את הידיעות שלנו, מאיפה הן באות. להבין מה זה אמונה לעומת היגיון, להבין את העוצמה של כל דבר. אחרי זה ראינו שצריכים לסדר קצת את הקדוש ברוך הוא, שזה הכל צריך להשתמש בכל הכלים הערכיים הפנימיים שהשם נתן לנו, כדי למצוא את האלוקים האמיתי, ולא איזשהו אלוקים מדומיין חלקי. ועכשיו אנחנו בג' קוראים על התורה, להבין כמה התורה היא תורה שמשמחה ומאשרת, והיא טובה לעולם, ולא כל דמיון אחר. תודה רבה להקשבה, כל טוב.